רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
שלום, צהריים טובים לכולם, איזה כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית שלנו בפרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, לבני 55 ומעלה, כאן בלופנים של רדיו סול בפתח תקווה. וגם שאנחנו מדברים היום על פרק חדש, אנחנו, הפרקים לא תמיד כל כך שמחים ומרנינים. היום היה יום מאוד מאוד דרמטי, לאומי, לעם ישראל, הלוויה של משפחת ביבס. והאורחת שלי, שרונה בנור, תשימו לב, היא גם באה בכתום. שזה, הכתום זה הצבע של כולנו בתקופה הזאת. אז לפני שנציג את שרונה, תגידי למה באת בכתום, שרונה.
אז האמת היא שבאתי בכתום בגלל משפחת ביבז, שירי ואריאל וכפיר, זיכרונם לברכה. זה יום מאוד מאוד קשה, ואני אמרתי שאני חייבת למצוא משהו וללכת עם זה בחוץ, משהו שישדר את ההזדהות, ובכלל להשתתף בצערם של משפחת ביבז, משפחת ליפשיץ, כל משפחות הנרצחים, החללים, ושהחטופים יחזרו עכשיו. כי באמת אני, אי אפשר יותר, וזה פה זה מעיק. והאמת היא שאני חשבתי פעמיים אם להגיע היום, אבל הבנתי שיש דברים שגם אי אפשר לעצור עם כל הכאב, ויש המון כאב. ונשאר לי רק לשלוח אור ולחבק.
אמן, אמן, אמן. באמת, באמת. אני חושב שהחברה הישראלית ועם ישראל לא יצליח באמת להתחיל פרק חדש בחיים, בספר ההיסטוריה, לפני שכולם חוזרים.
לגמרי.
ומאחלים גם לירדן שיתחיל פרק חדש עם כל הקושי, ויקח איתו את
המשבר
הזה לצמיחה, ואנחנו, הוא סמל עבורנו. ונקווה באמת שיהיה פה נחמה גדולה לכל
עם ישראל, באמת.
וואו,
כן.
אז הפתיחה הזאת, אני חושב שהיא לא מנותקת מהמציאות, כי אני חושב שכשאני רוצה להביא פה סיפורי השראה של אנשים שעברו מה שעברו וצמחו לאן שצמחו, אני חושב שאולי אין מתאימה יותר מלהביא את שרונה בנור.
תודה.
שרונה בנור, לא סתם הכותרת שלנו היום זה משבר, תובנה וצמיחה. השלושה פרקים מדהימים ומשמעותיים ועמוקים מאוד, שאני חושב שאנחנו נצלול עכשיו ישר לבריד הצוואר, כמו שאומר חברי ג'רמי פוגל, ונשאל אותך את השאלה ישר. שרונה בנור, איך זה להיות נשואה לרוצח נשים סדרתי?
אבנר הרים שם את הראש.
אבנר, הטכנאי שלנו פה, כן, קח כוס מים.
אז כן, אני אמרתי מההתחלה. אני עכשיו מחייכת, אבל זה מין חיוך, זה חיוך של, של כאב, של, של זיכרונות, של, של אפילו תסכול, כי גם אני מהמקומות שבאמת הוצאתי את עצמי ויצאתי משם, אנחנו לפעמים נזכרים בדברים שהיו. אז איך זה לישון עם רוצח נשים סדרתי?
וואי, את שואלת את זה יותר חזק. אני שואלת אותך איך זה להיות נשואה לרוצח נשים סדרתי, ואת אומרת, איך זה לישון באותה מיטה עם רוצח נשים סדרתי?
האבסורד פה, המטורף, זה שאני לא ידעתי שאני חולקת את מיטתי, ואני מגדלת גם את שני בניו, יחד עם שני בניי, עם רוצח נשים סדרתי.
וואו.
אוקיי? האבסורד היותר גדול, אני רגע קופצת, זה שבעצם 14 שנים אחרי שאנחנו מתגרשים, בשיחת טלפון אחת שאני מקבלת מתוכנית עובדה, אני מבינה, אחרי שאני לא, בעצם, אני לא מבינה למה פונים אליי, אני אדם, מתי צריך לפנות אליי, מהתקשורת, כל הדברים, ואומרים לי, אנחנו עושים תחקיר לשימון קופר, על שימון קופר, שהיית נשואה לו. עכשיו, זה...
זה שימון קופר.
שימון קופר.
שימון קופר. נכון. שאני לא אגלה, אבל עוד רגע תגידי מה היה, נגמר עם שימון קופר. מטורף.
בוודאי, כן. שימון קופר, רוצח נשים סדרתי, נרקסיסט ופסיכופת, ולא, אני לא פסיכיאטרית, אני לא פסיכולוגית, אבל אני קוראת הרבה בנושא, חוברת מאוד ל-DMS5, הספר... המוכר של הפסיכיאטרים ופסיכולוגים בארצות הברית, יש קטגוריות, לא תכננתי ללמוד את הדברים האלה. שמעון קופר רצח את אשתו הראשונה בשנת 94, והוא רצה את אורית קופר שמידורון זיכרונה לברכה, והוא רצח את אשתו השלישית. ג'ני מלמד זיכרונה לברכה בשנת 2009. אני וואו. שרונה בנור, אשתו השנייה.
וואו.
כן, זאת אומרת, זה לא שעושים כמו, אתה יודע, שיש לנו בסרטים 1, 2, 3,
ורוצה... למה? אני ממש מרגיש שזה ככה, פשוט השטן עושה 1, 2, 3, וכאילו הוא פשוט מדלג על 2.
אז הוא לא לכאורה, לכאורה, כנראה, שאולי הוא לא תכנן לדלג עליי, לא בכדי אני הפכתי, יחד עם אמא שלי, זכרונה לברכה, להיות, שנינו היינו עדות מפתח, למעשה בשני תיקי הרצח, כשלראשונה מעולם לא היה חשד לפלילים ומעולם לא נפתח תיק רצח. כן, כן, זה לא, אתה יודע, זה לא לשעה אחת, זה יש פה...
לא, אנחנו, חבר'ה, אבנר, תפנה את כל השאר השדרנים, אנחנו פה עד 12 בלילה.
אה, בסדר,
אמרת תביאו... עדת מפתח ברצח כפול של שתי נשים בזמן אחר.
כן.
בעצם אם אני מפעיל את גלגלי המוח שלי, בעצם הדפוסים שהיו אצלך בבית איתו, הם פענחו את הרצח של שתי המקרים האחרים, משהו
בראבו.
כזה. בראבו.
ואני חייבת, בגלל שאנחנו בפתח תקווה, אני חייבת לקפוץ למלאך, שהוא גר בפתח תקווה. יש לכם מלאך, וקוראים לו סגן ניצב בדימוס, אבי מנצור. Mm-hmm. מוכר לכם השם?
השם מוכר, כן. בוודאי. היה בכיר במשטרה.
נכון. אבי מנצור הוא המלאך שלי, הוא המלאך של כל הסיפור הזה, כי אם, אני מנסה לעשות פה סדר בהכל, אתה שם לב שיש פה כל מיני נישות, וזה קופץ וזה מחבר, אבל אולי רגע נשים את אבי מנצור, ובכל מקרה, הוא זה שהחליט לפתוח בסופו של דבר, אחרי שהגעתי אליו, אחרי תחקיר עובדה, אחרי שסגרו את תיק הרצח של אשתו השלישית, הוא החליט, אחרי שהוא הקשיב לי, הוא אמר לי, ואני לא אשכח את זה בחיים שלי. הייתי אצלו בלשכה ברמלה, הוא עושה לי ככה, אני מאמין לך. אני נותן לך את מילתי, ככה. אני חצי שנה לפני פרישה, והוא הולך לכלא, ובעודי יושבת אצלו, אומרים טלפון לרב פקד, גם בדימוס היום, טל בן אבן, ממחלק העונה, שהוא העביר לה את התיקים, ומשם הכל היסטוריה, ואני מאמינה שאתה רוצה לחזור קודם
להתחלה. כן, אני רוצה לחזור, אבל באמת, א', יש פה כמה תובנות, כי זה מראה כמה לב אנושיות צריך במשטרה, והוא הוכיח את זה בענק.
וואו, אתה היום מעלה לי את הדופק, נכון, כמה לב...
כי אחרת אם זה היה ממשיך ונסגר המערך, תקשיבי עוד רגע, אני בפרישה, יאללה, אני רוצה לסיים את הקריירה שלי, להתחיל פרק חדש הזה.
איזה איש.
נעשה פה צדק, ונעשה פה תחושת ביטחון.
תזמינו אותו לרעיון.
אני אשמח להזמין
אותו. אולי אנחנו שתינו ביחד, אני אשמח להגיע איתו.
ממש ממש מדהים, אבל באמת, זה פשוט מגרה לי את ההורמונים במוח, ואת הנוירונים, סליחה, להבין מה זה הסיפור הזה של שרון אבינור. נשואה אליו, אחר כך התגרש, מה היה לפני, מה היה אחרי, כי אני חושב שכאילו מה שהוביל אותך להתחתן איתו כנראה, או להיות איתו בקשר, זה סיפורים עמוקים יותר.
יפה, לגמרי.
את ממש נותנת לי ציונים טובים, אני ממש מתרגש.
כן, זה נדיר. תקשיב, בוא נעשה את זה ככה, סדר כרונולוגי, כי כשאני אומרת לכולם, כשאנשים מבינים, וואו, איך שרדת והיה, ואני אומרת בשיא הכלילות, תבינו, הסיפור הזה הוא מתנה בשבילי. אז יש כאלה שאומרים לי, את לא יכולה להגיד שזה מתנה. אני לא התכוונתי למתנה העטופה עם הניירות צלופן והפרחים וזה, בסדר? הכוונה היא שאני, למעלה מחמישה עשורים, הייתי אישה, בעצם תינוקת, ילדה, נערה, אישה, בלתי נראית. כלומר, גם כשאני הסתכלתי במראה, אני לא ראיתי אותי.
לא, זה נראה חריפה, שרונה. אבל זה... זה שתסבירי לי אותה.
אני אסביר.
וגם זה עושה רעש למיקרופון, אז תשימי לב.
אוקיי.
אוקיי, זה בכלל כתום היום.
כתום, כן, מגיע להם. גדלתי, בעצם אני בת יחידה להורים שורדי שואה שהם כבר לא בחיים.
זה שתי מתנות, בת יחידה ובת לשורדי שואה. אם אני אשתמש בטרמינולוגיה של המתנות שאת מתכוונת אליהם.
אז כן. עכשיו בוא ניקח את הכל, אי אפשר פה לפתוח את הכל. אפשר לשמוע את זה בהרצאות שלי, אפשר לקרוא את זה בספר שלי, סדנאות שלי, הכל. אבל בעצם מהיום שנולדתי, לא זכיתי לקבל חיבוק, אהבה ומילים טובות. אם אני אפתח רגע את המקום של ההורים שלי, אין בי ולו טיפת כעס כלפיהם. נכון שעברתי, אתה יודע, כשאנחנו ילדים, ויש תמיד ההורים, אתם ואתם ואתם.
רגע, אם לא קיבלת אהבה מהם, מה קיבלת מהם?
מכות, השפלות, אבל כאלה סוגות.
ואין לך טיפת...
לא,
תמוניה, כרז,
לא,
התקרבנות.
לא. הייתה התקרבנות במשך שנים, וכל השנים שהייתי בהתקרבנות, אכלו לי, שתלו לי, לקחו לי, אני מסכנה, כל הרע הגיע אליי. למה אני אומרת קופר זה מתנה? זה לא ביום אחד. כשאני הבנתי מה העוצמות שיש לי, שאני יכולה לדבר, שאני יכולה להציל, שאני יכולה לשנות, שאני יכולה להביא לאנשים ריפוי, ולהוכיח להם שאפשר, עכשיו נכון, משברים, כל משבר, גם, אתה יודע מה, גם פה, שנחתכתי מהסכין, זה נורא בשבילי, זה משבר, אבל כולנו, אתה חווית משבר, אתה תחווה משברים, אבנר פה, אין, אף אחד לא פתור. העניין הוא, קודם כל לקחת אחריות, ולקחתי אחריות מלאה על כל הטעויות שלי, שאני בחלקם לא מקבלת אותם, אני מאוד פרפקציוניסטית ומאוד... מאוד ביקורתית כלפי עצמי, זה לא פשוט לי. once הבנתי שטעיתי, לפעמים באותם טעויות כמה פעמים, למשל בנושא הכלכלי, אני עשיתי המון טעויות. ולא בכדי איבדתי רכוש וכסף והכל, אבל לא איבדתי אותי, את הנשמה שלי, את הלב שלי, את מי שאני, ואת התובנה, אחת התובנות הכי חשובות, זה שלא מעניין, לא אותי, ולא אתכם, ולא אף אחד אחר, ומי שרוצה שיקח את זה, ומי שלא, זה שלא.
נו, תמשיכי.
מה אומרים אחרים?
וואו.
לא רלוונטי. כי במשך שנים, כשאמרו לי, לא נעים, והיית נשואה פעם אחת, ועוד פעם, ואת תפוקה, ואת מטומטמת, ואת לא למדת, ואת כן למדת, וכל הזמן הייתי במקום המסכן הזה, ושאני אשמה בהכל, אז כן, גם בבחירת גברים שלי, אף אחד לא הכריח אותי לבחור את הגברים הרעילים, אלה שקוראים להם נרקסיסטים, יש נרקסיסט סמוי, ויש נרקסיסט מוחצן, שאנחנו יותר מרגישים. יש גם נשים, אבל כרגע אנחנו מדברים על הנושא הזה.
וואי, תקשיב, אני חייב להשחיל פה משפט, כי יאללה. את אומרת כל כך הרבה יעלומים, אבל אני חושב שבאמת המקום הזה של, אמרת, once, אני מבינה וקבלת אחריות על הבחירות שלי, זה, א', זה מעורר השראה, אבל ב', אני מבין כמה תהליך עברת כדי להגיע לעומק השינוי הזה, וגם היום שאת, ואת תדברי על זה גם בסוף, שאת מעבירה אנשים תהליכים כאלה, אז א', זה ברכה שאת, כי את עברת את זה בעצמך, זה פי אלף הרבה יותר עמוק ובעצמות ובדי-אן-אי שלך.
נכון.
כי אני רוצה עוד רגע, לפני הטוויסט בעלילה, לפני השינוי, לפני להפוך מהתקרבנות ללקחת אחריות, את התחלת לדבר על, בעצם, על לזהות את המקום הפגיע הזה, המקום החלש, לא יודע אם החלש זה המילה נכונה, אבל מקום הקשה שגדלת איתו, והוא נכון. הביא אותך גם לבחירות רעילות אולי בזוגיות ודברים כאלה, ואז זה טוויסט. אז אני חושב שכל אחד, בעצם, השלב הראשון, אני מאמין שאת מלמדת את האנשים, זה קודם תסתכל בעצמך ותראה את הדינמיקות שלך, אחרי שאתה מקבל אותם, אתה יכול לעשות שינוי.
זה מה שאני אומרת, בעיקר לנשים שרוצות לעבור איתי תהליך, זה לא, הם לא יקבלו ממני, לא פוציניו, מוציניו, ולא שום דבר. קודם כל, זה כמו שאתה אומר, זה להסתכל במראה, בלבן של העיניים, וזה כואב. וואו, זה כואב.
ברור,
זה...
להגיד משפט, אני רואה את עצמי במראה, ואני רואה אישה שקופה. כן. עצם זה שבן אדם יכול להגיד לעצמו את זה, ולא להסתיר את הכאב הזה עם עוד מייקאפ, ועוד לרוץ לעוד מקום.
בלי מייקאפ,
זה,
נכון.
כן,
נכון.
זה כאילו ניתוח בלי הרדמה. עכשיו, את אומרת את זה היום, כי כבר עברת את זה. ואני רוצה באמת שתגיד... תחברי אותנו כאילו לבוץ שהיית פה, כדי לדעת איך יצאת, מה ההשראה שנתן לך.
אז אוקיי, הבוץ, קודם כל, אני קופצת, אני כן רוצה לגעת רגע בהורים שלי, כי זה אחד המסרים הכי חשובים, למרות מה שעברתי, איך אני אומרת תמיד, זה אחד הדברים שאני פותחתי איתם בהרצאת הדגל, לא בהרצאות הנוספות, אלה אבא ואמא שלי, מה שהם עברו, אין לי זכות ולאף אחד לשפוט אותם, ולכן ההתנהגות שלהם איתי לא בא ממקום רע, בדרך שלהם הם שמרו עליי. אבל הם שומרו עליי בכסף, וכסף לא פותר בעיות, בסדר? כסף לא פותר, בגלל זה אני עשיתי המון טעויות, המון טעויות עם כסף, ואני באמת איבדתי רכוש, היום אני בניתי את עצמי לבד, אני ממשיכה לבנות את עצמי לבד, ובסדר, ממר, אז אין לי וילה לא יודעת מה.
אבל מתי הבנת את זה שההורים שלך אהבו אותך, רק הם הראו את זה בצורה של, אני צריכה שאני מקצין, הם הראו את האהבה בצורה של השפלות, נכון. ולדחוף כסף כדי לחסות על התסכול
הזה. אז גם יש את ההליכים, ואני חוזרת לאבא ואמא שלי, זכרונם לברכה, שבעצם התובנות האלה שהגיעו עוד לפני שנחשפתי, קודם כל, לאבא שלי היה מטפל, אבל תמיד הייתי שם, גם כשהמצב שלו החמיר, אני אמרתי, ההורים שלי לא מגיעים, לא למעון סעודי ולא לבית אבות. זה הכל עליי.
מדהים.
נכון. וכשאימא שלי, אחרי שאבא שלי נפטר, לקחתי את אימא שלי אליי הביתה. זה לא היה פשוט, 3 שנים ולאט לאט ידרדר המצב שלה, עד שהפכה להיות, הייתה קוגנטיבית בטירוף, אבל סיעודית ברמה הכי גבוהה, ואני לא ויתרתי. וזה המסר הכי חשוב שלי. מי מכם שההורים, מי ששומע, ואתם וכל מקום, ההורים שלכם בחיים, תלכו, תחבקו אותם ותאהבו אותם. תהיו שם בשבילהם.
וואו, זה מרגש.
זה אחד המסרים שבאמת, אני חייבת שאנשים יקחו את זה. אני לא מדברת על ההורים הבאמת שמתעללים. מדברת על אנשים שהם עברו משהו. אני מדברת על...
וזה גם לא משנה מה עברתם בעלות עם ההורים שלכם.
נכון.
כי את עברת דברים מאוד לא פשוטים, ועדיין הסיעוד שעשית לאמא שלך, והמלחמה שהם יישארו בטיפול ביתי ולא ילכו למוסד, זה דברים לא מובנים מאליהם, וזה אחד מה... מהדינה של, של עם ישראל, זה כבד את אביך ואת אמך.
לגמרי, זה... אבל שיעשו את זה, וזה לא פשוט.
לא,
ואני בת יחידה, לא שיש לי אחים ואחיות, שלא נתבלבל. אז זה אחד. אחר כך, כי חיפשתי כל הזמן אהבה, לא מתבאשת לומר שגם היום, אני כמהה לזוגיות.
וואו, חברים, לא...
בשידור חי.
לא להציף את הפייסבוק רגע, אחד.
אבל היום, נכון...
אנחנו נעזור לך, שרון, אם יש משהו שאני יכול לעשות, זה...
בבקשה.
יעלום, חברים.
אני בחרתי את הגברים הרעילים, כי חשבתי שזה מה שמגיע לי. אז זה לא שמישהו אמר לי, את תקחי אותו, כי אני באתי מהמקום הנמוך של השפלה, של חוסר הבנה. יש לי 2 בנים מקסימים, 4 נכדים. 2 בנים שלי זה מהבעל הראשון. לא הצליח, בסדר? לא הצליח, לא ניכנס לזה, אבל לא הצליח, כי לא הייתה את האהבה שאני רוצה אותה. ואני מגיעה למערכת יחסים נוספת, שגם שם הייתה אלימות כלכלית ופיזית, והמקום הזה של להתבייש, וואו, נפלתי עם הראשון, אז אני פה לא בסדר, כי תמיד אמרו לי שאני לא בסדר, זה לא יכול להיות במקום הקורבני, כי כולם אמרו, והנה זה בא, לא.
כאילו תחושת אשמה יש.
יש תחושת אשמה, ואז אנחנו עוברים ליעלום במרכאות.
רגע, שזה... לפני היעלום, כשאת מרגישה שיש לך פה זוגיות רעילה, של אמרת אלימות כלכלית ופיזית.
ונפשית.
תני רגע טיפ לאנשים, נשים, זה יכול להיות דוד צדדי, אבל
דוד צדדי חד משמעי.
מתי הבן אדם אומר, אני צריך להילחם על הזוגיות, להילחם כמה שיותר, להישאר, ללכת לא יודע מה לטיפול, ומתי יש פה קו אדום שבאותו רגע צריך לקום וללכת?
אני אתחיל עם משהו שלא מעט גברים ונשים מרימים גבה, לפעמים שתיים, כשאני מדברת על הבטן. הבטן זה האינטואיציה, אוקיי?
כן.
חוש השישי, whatever, תקראו לזה איך שתבא לכם. לכולנו יש מיינד ואנחנו רוצים לחשוב עם המיינד ולתת לו מקום, אבל הרי הבטן זה מקום רגשי. הוא לא חושב, הבטן לא חושבת, וואנס היא מרגישה שמשהו לא תקין, אז זה לא תקין. עכשיו, זה נורא נורא רחב. בוא רגע ניגע בזוגיות. אישה שנמצאת, אני אקח מקרה של מישהי שעוברת איתי ליווי, בסדר?
היום.
כן. זה לא פשוט. ואז אני נוגעת בנרקסיסטים, כי הוא כל הזמן משפיל אותה, והוא מקטין אותה, ואת לא בסדר, והאוכל לא טעים, אבל מצד אחד, כשיש יום אהבה, או אתה יודע, או יש יום הולדת, אז הוא בא עם פרחים, הוא בא עם בוסם, ובואי נלך למסעדה, ואלה המקומות שגם גברים וגם נשים צריכים להתעורר שם. עכשיו, אני אגיד משהו יותר חזק. אנשים מרגישים את זה. ואז בא הפחד של השיפוטיות, ומבלי לפגוע, ואני מתנצלת מראש, כי אין לי כוונה לפגוע באף אחד שמקשיב ויקשיב מתישהו. אנחנו פה בישראל, במדינה הקטנה שלנו, לחלק מהאנשים יש רצון, אני מחפש את המילים העדינות, הם חושבים שהם יודעים מה עובר הזוג, הבן, היל, אתה מבין?
כן.
ואז יש להם פתרונות, ואם הפתרונות האלה לא הולכים, אז מתחיל שיימינג בפייסבוק, באינסטגרם, בין אנשים, ואז אותם אנשים פוחדים, איך אני יודעת, כן הייתי שם.
כאילו לוקחים בעלות נפשית על הבן אדם.
על הבן אדם, אתם לא יודעים. כשאומרים לא נעלת את הנעליים שלי, זאת קלישה, אבל היא לא קלישה. אתה יכול, הנעל שלי היא 38, בוא נאמר שאבנר גם נועל 38. מי אמר שהמגף שלי יהיה לו נוח?
נכון.
ומפה זה מתחיל, ומפה באמת, מי ששומע אותי, אני מפה מהלב שלי, מהנשמה שלי, אל תחשבו ואל תשפטו אחרים, אתם לא יודעים גם בתוך המשפחה שלכם מה קורה. אתם לא יודעים. אנשים פוחדים ומתביישים, ואז קוראים לנו אסונות, התאבדויות, שיגעון,
השתקות של דברים.
השתקות.
לסחוב זוגיות רעילה הרבה שנים.
הכל, וזוגיות, ובכלל מערכות יחסים רעילות, זה לא רק בזוגיות, זה עם השכנים, זה במשפחה, זה יכול להיות במקום עבודה. התאמרות בעבודה, זאת אלימות. זה רק כתוב, התאמרות בעבודה. אבל זה אלימות.
כשאת אומרת מערכת יחסים רעילה, מה את מתכוונת?
קודם כל, בוא נתחיל, כמו שאמרתי, כל הנושא של ההשפלות, בסדר? אם אני אגע רגע בנרקסיסטים, זה המקום של אני מסכן וכואב לי ולא טוב לי ואת אשמה שרע לי או אתה אשם שרע לי. לא, זה כן לכולנו לפעמים רע, עצוב, כואב, מחייכים. וכמו שאני לקחתי את הטעויות על עצמי, למשל בספר שכתבתי משלוש יוצאת אחת, אני חשופה שם, בוא נגיד את האמת, במערומי, אני חושפת שם דברים שהם לא נעימים לי, הם לא נחמדים לי, הם לא מוסיפים לי במרכאות. אבל אם אני לא יוציא אותם החוצה, כשאני רוצה להעביר את המסרים שלי לאחרים, כשאני רוצה להוביל אנשים שיצאו ממשברים, לא עשיתי בזה כלום.
כאילו, את מרגישה שזו הייתה השליחות שלך.
חד משמעית, אני כל הזמן אומרת, בורא עולם, אלוהים, לא משנה איך קוראים לו, באמת החליט שהוא משאיר אותי בחיים. הרי אני למה התגרשתי ממנו, מקופר?
רגע, יודעת מה?
הבנתי, היה לא.
אנחנו פה, כן. אני כל מה מחזיק את עצמי לא להיכנס פנימה אליו. היהלום הזה, כן.
אני דואגת לאבנר, אני רואה את אבנר, הוא לא מוצא את המקום שלו.
כן, הוא צריך להתרכז במיקסר, אבנר, תקשיב לסיפור.
אבנר הוא, אני רואה את התנועות גוף שלו.
כי אני חושב שמה שתיארת פה קצת על האישיות, הדפוס הנרקסיסטי, זה חוזר אצלך אולי בזוגיות שאת עברת.
לגמרי.
והיהלום שבקטר זה הסיפור שלך עם אבנר, אז באמת איך הגעת?
עם אבנר? אבנר, קבל את זה. מסכן.
אבנר נאמבר וואן.
אתה לא יכול לקחת את זה מקופר, זה לא יפה.
נכון, נכון, קופר הוא נאמבר וואן בסיפור הזה. אז מה היה שם?
אז עכשיו אנחנו פותחים פרק חדש. מה היה שם?
זה אבנר זה חזק לפספוסים של התוכנית.
אני מקווה שאבנר שם בלילה. אני היום צוחקת ומחייכת, אבל תבינו שרגע ניקח משהו ברצינות, גם לפעמים אני לא קולטת שזאת אני. רגע, לחשוב שנייה, את באמת היית שם, אבל אם רגע אנחנו ניגע בקופר, אני הכרתי אותו קצת אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, דרך חוברת שהייתה מיועדת לפנויים ופנויות, אתה יודע, זה לא כמו היום.
לא היה טינדר.
לא, טינדר, הכל, הכל פשוט, ניירות כאלה. וככה הוא באמת הגיע אליי, דרך המנוי הזה בחתיכת נייר, זה אפילו לא היה, אפילו שהיה לקרוא זה חוברת. והוא מספר לי שהוא גרוש עם שני ילדים, חפש לפתוח פרק בית בחייו, והקול שלו, הקול בטלפון, זה אותו קול כמו שיש לשדרנים האלה של הלילה, שאתה אומר, יאללה, אני שם.
איך קוראו לו? יוסי סייס.
טוב, יוסי סייס וקופר היה איזשהו חיבור ביניהם, לא חיבור זה, קופר גם התקשר אליו לבכות לו, ויוסי סייס גם נפל בפח והאמין לכל מילה שלו, כן, כן.
וואו.
ואנחנו נפגשים, עכשיו כשהוא מגיע, הוא נראה, העיניים שלו היו כאלה עיניים רכות וטובות, וגבוע ולבוש בצורה מאוד מכובדת. עכשיו הייתי בן אדם, עכשיו הייתי גבר, ולא מפסיק להחמיא לי, מה שבחיים לא החמיאו לי. אז אני, אתה יודע.
נמסה.
מה זה נמסה? זה אפילו החימה במחוות לא נמסה כל כך מהר, בוודאי. ואתה שומע, אתה רואה את העיניים הטובות, אתה שומע את הכל. הוא מספר לי, הייתי סגן אלוף בצבא, נפלתי בשבי הזה, היום אני עובד בשבק, במוסד. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה שזה לא כמו היום הכל פרוץ, אנחנו יכולים לעלות על דברים.
בשניות, כן.
ובוא, אתה יודע מה, גם בתוכניות של המתחזים והכל, יש שם אנשים שאנחנו לפעמים מרימים גבה, ואנחנו אומרים, וואו, איך הם הצליחו. והם עובדים לא רק על נשים, גם על גברים. ופה זה הקטע שאני רואה, אני חוזרת לשיפוטיות רגע. לי זה לא היה קורה. איזה אישה מטומטמת את. יאללה, רצית את הכסף שלו. תשתקו. פשוט תשתקו. באמת. עכשיו, את יודע, הוא מספר והכל, ואי אפשר עוד פעם להיכנס כאן לכל הסיפור, אבל לאט לאט כל התחושות בבטן, שאני מדברת עליה המון, משהו לא מסתדר לי איתו, עם השליחויות שלו, שהם רק בדרך כלל בסופי שבוע, משהו לא מסתדר לי שם בנשמה.
תקשיבי, הקולות האלה שאת אומרת, כאילו, של השיפוטיות, את יודעת, בכובע אחר שלי אני מעביר הרצאות מוגנות מינית להורים, ילדים ונוער. ואני חושב שזה מסרים...
עוד שיתוף פעולה דחוף.
ממש. אני חושב שזה מסר מה זה חשוב לנערים, למתבגרים, לכל מי שנמצא במקומות כאלה, שיגיד, מה, אתה בחרת בזה, את רצית את זה, איך התלבר?
בחיים לא.
בדיוק, זה מסר שצריך לעבור לעצמות, לעצמות של בני הנוער, הדימוי העצמי שלהם, שמה שאתם מרגישים זה נכון, תלכו עם התחושת בטן כמו שאת אומרת.
לגמרי, לגמרי.
ושיקפצו כולם, וכל הקולות האלה יקפצו, כי באמת... הבן אדם הוא באמת הטופ של הטופ של מה שהוא יכול, כאילו של מה שהוא.
לגמרי, לגמרי.
ואי אפשר לשפוט, אף אחד לא נעל את הנעליים של הבן אדם השני.
לגמרי.
אז הוא שרמנטי,
בדיוק.
ומיס.
לגמרי.
סיפור המלך הארץ, אפשר להגיד.
בדיוק, אבל אתה מבין שהוא גם כל פעם מוכיח לנו שברגע שאנחנו מעלים איזה תהייה, שהוא יצא לשליחות, איך זה קרה, לא קרה, לפעמים הוא היה מגיע פצוע, שלראות לנו שהוא זה. עכשיו, אנשים אחרי שהם שומעים, אז זה בא המקום הזה, כי את לא ראית, כי את לא הבנת, כי לי זה לא היה קורה, קודם כל איך אתה יודע שזה לא יקרה לך אם לא היית שם, בוא נתחיל מפה. אבל הדבר הנוסף זה שזה היכולת של אותם תראה, לדבר על נרקסיסטים ומה ההבדל ביניהם ועל פסיכופטים, זה, יש לי הרצאה מובנית רק על זה, כזה פרק של שעה וחצי עם תובנות, עם דוגמאות, זה משהו שבאמת, אם תרצו, אני אשמח לבוא לדבר על זה.
אני רוצה עכשיו, בא לי לשאול אותך, מה התובנות של בן אדם שמזהה שהוא יש לו מערכת יחסים עם נרקסיסט?
בוא רגע ניגע ברצינות. קודם כל אנחנו ניקח אישה שהיא נמצאת עם גבר, כי אני כן רוצה לגעת בזה. היום בכלל, בתקופה האחרונה, אנחנו מבינים שאישה שנמצאת בקשר שהוא אלים, לא רק פיזי, ויש איזשהו פחד, לעולם, אבל לעולם, היא לא הולכת ועוזבת את הבית לבד. זה כלל ברזל.
מה זאת אומרת לבד?
כאילו... אם זה ללכת לגור אצל מישהו אחר, לעזוב, להחליט שהיא מתגרשת, היא לא עושה את זה לבד, אסור לעשות את זה לבד, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם אותו גבר. אני לא מדברת על זוגות שיש הבנה ביניהם, אני מדברת על מערכות יחסים אלימות, שאלימות פיזית קל לראות אותה. הבעיה מתחילה באלימות נפשית, שהיא כלכלית, וכל הנושא הזה שהיא אלימות שקופה. ואלימות שקופה היא האלימות הכי מסוכנת. וואו. כמה שזה נשמע עזוי. כי אנשים לא מדברים על זה. כי הם מתביישים והם פוחדים, ופעם אמרו, כן, זה קורה לאנשים מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך. לא נכון, בדיוק ההפך, בסדר?
ממש, נכון.
למה? כי מה, אני עורכת דין? אני מנכ"לית בהייטק? לי? אני לא אדבר. קשה לכם לדבר? תפנו אליי, תתקשרו אליי. שרונה בן אור, מוצאים אותי בכל מקום.
נכון, את נותנת פה לאנשים.
אין דבר כזה להתבייש.
הדינמיקה הזאת איתו, מכניסה אותך מלכודת דבש.
חד משמעית.
עד לאן זה הגיע המלכודת הזאת?
מלכודת דבש שלאט לאט אני מתחילה להבין שהוא בעצם משקר לי והוא לא גרוש.
וואו.
בהתחלה אני חשבתי שהוא בוגד בי. עוד פעם, אי אפשר להיכנס לכל הסיפור, אנחנו לא נלך הביתה גם עוד שבוע ימים. אבל, וכשאני מתעמתת איתו על זה, הוא מתחיל לבכות. לבכות, לבכות.
וואו.
כן. והוא אומר לי, נכון, את צודקת.
כבר הייתם נשואים?
לא, לא, לא.
הייתם ביחד, אבל.
היינו ביחד חודשים, אז הוא התגורר איתי, למעט השליחויות שבעצם מתברר.
הוא הכיר את המשפחה שלך גם?
בוודאי, יצאנו בילינו, המשפחה שלי, הכל.
ממש זוג.
זוג. זוג, לא תגיד.
עם סיפור כיסוי שהוא בוכה ואומר לך, מה הוא אומר לך שהוא בוכה, שגילית אותו?
שהיה, כן, שהיה מועד לגירושים, והוא... וגרושת, זאת אומרת, מי שהייתה אשתו, היא לא הגיעה, ואז הוא הכיר אותי והתאה, ויש מועד אחר, אבל אז הוא זורק יריה, הוא זורק פצצה. הוא אומר לי ולאמא שלי, שאשתו, שזאת אורית קופר שמדורון, זיכרונה לברכה בדיכאון, והיא מאיימת להתאבד, והיא לא מטפלת בילדים, הוא רוצה לקחת אותם אליו. עכשיו, אני שבאתי, אתה יודע, רציתי משפחה גדולה, אז הוא שואל אותי אם אני אסכים לקבל אותו. מפה מתחיל הכל, מפה מתחיל הכל.
זה האלימות שעוד רגע נתוודע עליה, היא מתחילה ממניפולציות רגשיות.
בדיוק.
מאוד משמעות, שלא מזהים שום אלימות.
עד היום, באותו יום שחשפתי את השקרים שלו, שזה בעצם כשאנחנו כבר נשואים, שאנחנו כבר 4 שנים כבר ביחד, לא הייתה אלימות פיזית, הייתה קנאה, שהיום אני יודעת לזהות
קנאות.
אותה. קנאות. קנאות חולנית. קנאות, חשדנות, שזה מאפיין את הנרקסיסטים. למה דיברתי עם ההוא? כשהוא כל הזמן היה הולך, היה אז... זה סודי, זה ממשרד הביטחון.
אלק.
כן, היה אז את הפלאפונים השחורים הגדולים שהתחילו. ולזה קוראים אלימות נפשית, אלימות שקופה.
וואו.
זה פשוט... לעשות גזלייטינג לבן אדם שמולך.
כן.
זה לערער אותו מכל דבר. זה לומר שאני שמתי את הפלאפון פה, ואחר כך אני הולכת לחפש, ואני... אבל לא נכון, את לא שמת את זה פה, ואתה מוצא את זה במקום אחר, ואז אני אומרת, רגע.
זה היה, זה לא היה.
זה, כן. עכשיו, אני באתי ממקום נמוך, אז אני גם מאמינה. אז לא הייתה אלימות... פיזית עד אותו יום שאני חשפתי להורים שלי שקופר משקר, שהוא גנב, רמאי, בוגד, הוא לא עובד במשרד הביטחון, אבל אני לא יודעת שבעצם הוא רצח את אורית. אנחנו יודעים, אורית זיכרונה לברכה, אני חייבת לומר, אנחנו יודעים שהיא התאבדה.
רגע, מה הוא אמר לך?
כשהיא התאבדה, כי מצאו מלא כדורים סביבה. וזה קורה אחרי שההורים שלי מחליטים לקנות לנו בית, כי אנחנו הולכים להיות ביחד, כי הוא הולך לקחת את הילדים. גם שם יש מרמה מטורפת.
אז גם שם הוא כאילו שחט את ההורים שלך בעצם לקנות דירה.
בוודאי.
ובעצם הוא מספר לך שהוא הולך לאשתו הראשונה, כאילו זה עוד לא היה גט.
לא.
ואז הוא אומר, מצאתי אותה עם כדורים. מי רואים בשידור, מצאתי אותה עם כדורים.
מצאתי אותה עם כדורים. עכשיו, כשאנחנו ניגע רגע באורית זיכרונה לברכה, מעולם לא נפתח תיק רצח, לא חשד לכלום כשהגיעה המשטרה. הם קנו את מה שהוא אמר, שהיא התאבדה כי הם עצו מלא חפיסות. הוא סרב לעשות נתיחה של אחר המוות, זה קורה בשני הרציחות שלו. אבל הוא תמיד מתרצה 24 שעות אחרי, הוא יודע למה, כי 24 שעות אחרי אין כלום בדם.
נראות פורנזיות, כן.
נכון, אבל אשתו השלישית, ג'ני, זיכרונה לברכה, אותה הוא רצח עם אותם מזרקים, אותו מזרק שהוא קיבל ממי שהייתה הבת זוג שלו, כן.
הבת זוג במקביל לג'ני.
במקביל לג'ני, זה הדפוס התנהגות שלו. הוא נשוי למישהי, ואז לאט לאט הוא מכיר מישהי אחרת,
וואו.
ולמה אני חוזרת ללמה אימא שלי ואני חיברנו? כי לימים אני מבינה שהוא סיפר להורים שלי שאני מאיימת להתאבד ואני בדיכאון.
מאחורי הגב שלך, נכון, הוא כאילו הולך אליהם ואומר, נכון, להם, אל תגידו לה, אבל
נכון,
היא
דיכאונית. ואז הם העבירו את הצוואה על שמו.
מה את אומרת?
כן. עזוב מה שראית אותי ברעיונות, שזה 10 דקות. זה לא, זה...
וואו.
כן.
איך אפשר לחיות במקום כזה שכאילו מאפנטים אותך, מסיימים אותך, גם בלי שום חומר, מסיימים אותך נפשית ומניפולטיבית? איך יצאת מזה?
שאלה טובה. אז קודם כל, אנחנו התגרשנו ב-97 באופן סופי, הוא כבר לא היה בבית ב-96, ואתה יודע, המשכתי את החיים שלי, בלי לספר על המערכות יחסים האחרות שהיו לי. הייתי נשואה פעם אחת, שני ילדים, הכל טוב, אתה יודע, הבושה הרגה אותי.
על שתי הזוגיות האחרות
שלי. נכון, הבושה הרגה אותי, יש לי את הבעלי הראשון, אב שני בניי, הכל טוב, למה אני צריכה לדבר, אתה יודע.
להוסיף את כל הפרטים השוליים האלה.
רוצה לחיות.
רגע, אבל מה קרה שאמרת לו שאת רוצה להתגרש?
אז זהו, אז אני פוצצתי בארוחת צהריים, שזמנתי את ההורים שלי, אחרי שהבנתי שהוא, יש פה גם סיפור של הונאה, תקשיבו, יש פה באמת, אנחנו, זה כמו יער אבות, שאתה אומר, אוקיי, פה, הנה, פה, זה השביל שמפה, לפי המפה אני צריך לצאת, אבל רגע, הגעתי פה לעוד שביל, אז מאיזה שביל אני אצא? רגע, אולי זה השביל הזה, יש פה יער עצום, שאין לו... עם המון מניפולציות, שאתה לא יודע לאיפה אתה הולך, אבל אני פוצצתי את זה, קהליתי על השקרים שלו, ואז הבנו שצריך להתגרש, ואז 14, אתה מבין, התגרשנו ב-96, 97, זה כבר לא משנה, ו-14 שנים אחרי, אני מקבלת שיחת טלפון, מעומרי, תחקירן עובדה, שאומר לי, אנחנו בודקים מקרה מוות.
מה, עומרי הסניים?
כן, מקרה מוות של גבר שהיית נשואה לו. אני זוכרת את השיחה, אתה מבין? אני מתמצאת את כל המלל. אני זוכרת אותה בעל פה. לגבר שהיית נשואה לו, שימון קופר. אני חושבת שעד היום לעומרי יש סעיף אוזניים, הצרכה שאני שעקתי לו בטלפון, כי אמרתי, מה הוא רוצה? וכשהוא אמר לי, ששאלתי אותו למה הם עושים תחקיר, הוא אמר לי, אנחנו בודקים מקרה מוות נוסף, זה, אני הייתי ברכב, אני כמעט עשיתי תאונת דרכים, הכל, הכל, כל הסימונים התחברו לי, הכדורים שמצאנו בבית, בעליית גג מצאנו מאדרים, חבלים.
וואי.
הכל מתחבר, טירוף. התקופה שלא הרגשתי טוב, והרופא משפחה עשה ממני, כאילו ישרר את כולם שאני מטומטמת, כי הוא אומר לי, כל הבדיקות שלך תקינות. אז למה אני לא מרגישה אותו? לא, אני כל הזמן רוצה לישון.
זה רגע של אורה מטורפת, כאילו זה כמו שמישהו בונה מכונה והכל זה, אבל
בהול...
את לא מחברים לחשמל,
זה גם לא, גם בהוליווד, אני לא חושבת שאי פעם חשבו על דבר כזה, כזה מטורף.
זה קטרזיס, כאילו זה.
זה בדיוק.
וואו.
כן, נכון.
בשנייה אחת, בשנייה, כן. כל מתחבר.
ואז אני, משם הכל מתחיל, וכל זה קורה במרץ 2010, ואני מחליטה להתראיין בתחקיר עובדה, כי אני מבינה שאני מחברת את הכל, כנגד, היה לי אז בן זוג, היה לי 15 שנה בן זוג, הייתה אהבה, היה הכל. נפרדנו לפני הקורונה, קורה, אבל בכל זאת, ואי אפשר להגיד גם, כמו שואלים אותי, איך יכול להיות שאת מאמינה לגברים? אז יאללה, בואו נשב רק בבית, ולא נאמין לאף אחד ולאף אחד, ולא נלך לים כטובים בים, ולא נעבור בכביש, כי יש תאונות.
אבל זה לא מובן מאליו האמירה הזאת, כי בן אדם שנכווה פעם פעמיים, הוא באמת מסתובב בבית.
אני מאמינה, אבל אני אומרת פה בפעם השנייה, אני מחפשת זוגיות. אני בת 63, ואני צעירה בנפש, ואני
שתופקת,
ואני לא נשברת, כן, ואני מחפשת את אהבת אמת שלי, שלא הייתה לי מעולם, לא מתביישת יותר להגיד את זה.
היא תגיע, היא תגיע, אינשאללה.
אתה אחראי על זה.
אני אחראי.
כן, לא יודעת, זה היה פה בשידור מקודם שאמרת את זה.
כן, כן, אנחנו...
אתה מבין שאני כל יום, אני מתעצמת עוד. אני פעם ראשונה שאומרת פה בשידור חי, לא חי, לא משנה, שאני מחפשת אהבה.
מדהים.
כן, כי אני מבינה
שאני רוצה... ושלמות פנימית עם עצמך.
פנימית, וככה אנשים עוברים משברים, ובשביל זה אני פה לעזור להם. לא כי אני, ואני לא מזלזלת בלימודים, אבל מה שעברתי, לא לומדים את זה באף מקום. התובנות שיש לי, לא לומדים אותם.
מדהים.
וזה, אתם לא שמעתם אפילו...
משאירה אותי חסר מילים, ובאמת זה... תובנה שהיא בעצמות. ככה אני מרגיש אצלך.
אוי, אני ממש מבסוטת ממך היום, אני ממש מרוצה ממנו.
ואת אומרת שהתחלת פה תהליך, דרך תוכנית עובדה היה פה תהליך עם אורי אסלה עם כל התחקיר, ואמרת בתחילת התוכנית, היית עדת מפתח.
אבל כן, אבל התחקיר, למה התחיל התחקיר? כי המשטרה סגרה את תיק הרצח. וחשבנו שהתחקיר יפתח את זה, והתחקיר לא פתח. מנצור, תביא אותו לפה, כפרה עליו. מנצור, אם אתה שומע אותי. מלאך, מלאך.
נתייג אותו, לשכפל. בטח.
אבי מנצור, הם עורך דין פלילי, יש משכבו במעלה.
מדהים.
אוי, מה עשיתי?
זה כן.
כן. כן, תנשמו, חברים.
זה פרק חדש בחיים ש... שמתחיל באמת אחרי פרק סוער, ואני חושב שהפרק שאת כאילו...
אבל זה
רומז
בתובנות, כן, זה התובנות. לא ביום אחד. Mm-hmm. אחרי שהתראיינתי בתחקיר ואני מוצללת שם, קופר מגיע להורים שלי הביתה, להאם עליהם. הוא גם שולח לי מכתב לפני תביעת דיבה משהו, הכל, כן. ואז אני לבד מרגישה שזה הרגע של התובנות, שבתוך, אתה יודע, זה כמו סיר של חמין, שהוא מתבשל, מתבשל, אבל פתאום הוא נותן איזושהי רתיחה. ואז אני מבינה שלא מעניין אותי יותר מה אומרים לי הסביבה שלי, ואני שלמתי מחיר אישי מאוד כבד על זה, שהוא כבר... איך אומרים, תוקן, אבל אז כולם היו נגדי, כל הסביבה הקרובה שלי, את לא הולכת להתראיין, ואני הרגשתי בתוך תוכי שאני חייבת את זה. ומפה מתחיל התהליך, והוא לא ביום אחד.
גייז, באמת.
והוא לא ביום
לא,
אחד.
לא, אבל באמת זה מחבר אותי לכובע השני שלי, כי באמת זה אמירות שבדיוק מתאימות. זה המנגנון השתקה של כל הפוגעים מינית, שמשפילים את הבן אדם, את הנפגע, וגורמים לו להרגיש שהוא אשם, שלא משתלם לו לפתוח, והסביבה, מרוב שיש לך חרדות סביב הדבר הזה, הם מאשימים את הנפגע, אומרים לו, אל תתלונן, זה לא נכון, הם פשוט לא רוצים.
אבל יש לנו גם מקרים עכשיו ש... אני לא אנקוב בשמות, כן הוכחו בבית משפט, לא הוכחו בבית משפט, ואז מדברים אל אותן נערות, אותן נשים בצורה מחליאה, באמת, מי ששומע בטח יבין, אבל רגע, אז הנה אני נותנת לכם פה דוגמה, נו אז מה אם אין ראה, אם אין הוכחות? קופר נסגר לו עתיק מחוסר ראיות, אתם קולטים מה זה חוסר ראיות? אוקיי? ואם אני לא דופקת על השולחן, ואם מנצור... לא מקשיב לי, אז מה היו ממשיכים להגיד לי? את עושה עליו מניפולציה, עליהום?
ואת מדחיקה.
אז רגע, תנשמו, יש מקרים שלא קורים ביום אחד, ומספיק לוחם אחד. אתה יודע מה, אני רוצה לגעת במישהו שהוא כבר לא בחיים, ואסור לדבר עליהם, אבל בגלל שאני מדברת על גברים, כי אני נותנת לזה גם מקום. אותם בחורים צעירים, וואי, פה אני צריכה לקחת אוויר ככואב לי, שנפגעו מיהודה משי זהב, זיכרונו לברכה.
וואו.
עשו עליהם עליהום מטורף.
ברור.
ואם מישהו מהם שומע אותי, אני מאמינה לכל אחד ואחד מכם. אני מאמינה לכל אחד ואחד שיש להם את האומץ לצאת לתקשורת ולדבר, אנשים לא מבינים מה הם עוברים. גם אני עברתי
ברור,
שיימינג.
ברור, בעיקר מול אנשים עם
בעלי שררה
וכוח ומניפולציות.
לגמרי. ותלכו עם האמת שלכם, אם יש לכם, והנה אני עכשיו מתרגשת, אז נסגרים לי מתארי הכל. תלכו עם האמת שלכם. אם אתם פוחדים, 052-87-90-156, שרונה בנור, חופשי.
הכתובת שלכם, ממש. אני חושב שהכתובת של באמת של הרבה מאוד אנשים שמרגישים מושתקים. והנה, אני... גם את בשידור מראה שגם לך, זה הרבה פעמים, התחושת ההשתקה הזאת, היא מגיעה לעצמות.
לגמרי.
וזה מתנה שהיא בעצם השליחות שלך, שאת מרגישה באמת איך הכל נסגר עלייך, ואת למרות כל המסביב, את יוצאת החוצה.
אני הוכחתי פה בשידור חי, שהנה, אני, גם, אתה יודע, המקום שאני כן רוצה את הזוגיות ואהבה, באיזשהו מקום אני גם אולי קצת מתביישת, לא נעים, וגם אני עוברת את התהליכים. אני מפרה ואני מופרה. זה נורא פשוט. עכשיו, אני לא תכננתי...
אז תגידי, כן, תמשיכי.
לא תכננתי להיות מרצה. בחיים, אם היית אומר לי, את תעמדי לפני קהל, הייתי אומר לך, תשקוקו, כי בבית ספר לא הייתי עושה ככה, באצבע.
כי היית שקופה.
כי הייתי שקופה. כולם צחקו עליי, עברתי חרמות.
וההורים היו ביקורתיים.
אז ההרצאה הראשונה שלי, במקרה ואין מקריות, ואנחנו דיברנו על זה, הייתה לפני 8 שנים, בהנגר 11 תל אביב, מול 4,000 אנשים.
מה? את אומרת, כן. הרצאה ראשונה מול 4,000.
הרצאה ראשונה, שתי הרצאות באותו ערב בסשן, בחשיפה מלאה בסגנון טד, ומשם, ואמרתי, אוקיי, אני באה לאיזשהו אירוע, וגם היה לי נורא קשה, פתאום טלפונים והכל, אז הרציתי במרצה, משרדי ממשלה, בית ספר לשוטרים, כשהזמינו אותי לבית שמש להעביר הרצאה לפני חוקרים, אמרתי, שמה ישראל, איך אני הולכת להעביר? כי אני לא, אני מספרת להם גם קצת על הדברים ה...
שפחות נעים להם לשמוע,
פחות נעים להם לשמוע, גם על המקום של... תקשיב, בכל מקום, בכל ארגון יש טובים, ויש טובים יותר או טובים פחות, בסדר?
אבל תגידי, סתם דוגמה, עכשיו שסגרו את התיק לראשונה, הבן אדם שסגר את התיק, הוא לא, הוא טיס אותו על רשלנות, או משהו כזה?
א', לא, וב', אני אספר לך שאני, לפני שהגעתי למנצור, הגעתי אליו לדבר איתו, והייתי עדיין שקופה אז. אבל את הכוחות שלי, ואני אומרת את זה לכל אחד ואחת שמקשיבים, יש לכם כוחות, גם אם אתם חושבים שאין לכם. אם אתם חושבים שאין לכם, דברו איתי.
וואו.
פשוט דברו איתי. אני, זה, אין דבר כזה.
תקשיבי, בחרנו הרבה שירים, אבל היינו בבריף מטורף, לא הסתכלי
לשמוע. כן, אני באתי לשאול.
נשמע.
משהו.
נשמע את השיר הראשון. איזה שיר זה, אבנר? יורם גאון. למה בחרת את השיר של יורם גאון?
א', יורם גאון עם נחלים זורמים הימה. יורם גאון זה, אני לא רוצה להגיד אהבת חיי, אבל אהבת חיי מבחינת המוזיקה, אני מבחינתי לראות כל יום הופעה שלו.
הלוואי.
כן, אני מעריצה את ה... לא מעניין אותי מה הדעות שלו, לא שום דבר. תור זמר, השירים שלו, גדלתי עליו, הקול שלו, הוא פרפורמר מדהים, והלוואי וייצא לי בקרוב לראות הופעה שלו, כי וואו. יאללה, מי מקשים לי את החלום הזה?
אמן. יאללה.
ואני... יאללה, יש את השיר?
נשמע את השיר.
יאללה. אני רוצה רגע, אתה זוכר את השיחת טלפון שלנו, נכון?
כן.
שאמרתי לך שזה תוך כדי זרם, ואני שומעת את עצמי באקו משום מה.
כן, אבל נתוריד לנו את ה... כן.
ואז זרקתי לך משהו שאני מאוד אינטואיטיבית, ואמרתי לך, אני אבוא...
את מאוד אינטואיטיבית, מאוד.
אני מאוד אינטואיטיבית, והיום זה מתחדד, כאילו... ואמרתי לך, אני רוצה להביא לך הפתעה.
נכון.
אז אני עושה את זה.
האמת שהתרגשתי שבשיחה המקדימה...
אז אני עושה את זה, נכון? ואז שאלת אותי מה מימון.
וואו, תופים, תופים.
תופים, תופים,
תופים. יש לך את זה שתופים, אבנר. היינו צריכים להכין.
ואני רוצה להדריך לך את הספר שלי משלוש יוצאת אחת. תביא לי בבקשה את אפילו הקדשה לא כתבתי, כי רציתי שזה יהיה בשידור חי.
איזה כיף, תראי למצלמה, תראי למצלמה שלך פה.
הנה פה המצלמה שלי פה. זה כבר מהדורה שנייה שעומדת נגמרת. מי שרוצה זה רק דרכי, זה לא נמצא בחנויות.
כן, יהיה לכם פרטים אצלנו בדף פייסבוק, תוכלו לראות קשור ל...
ואתה זוכר שדיברתי על ההורים שלי?
נכון.
אז אני אקריא לך משהו. ספר זה מוקדש להורה ישראל ואנטונינה בודנשטיין, אשר בדרכם חינכו אותי לערכים בסבלנות ולאהבת האדם באשר הוא, יהי זכרם ברוך. זה לשמור על ההורים שלנו.
וואו.
בדרך כלל שאני מביאה ספרים, אני כותבת הקדשה לפני, והפעם אמרתי, בגלל שזה בשידור חי, אני הולכת להפתיע אותך עד הסוף.
וואי, תכתבי, אחר כך תקריא לי, אבל בינתיים אני אגיד שאת אומרת, שאני חושב על מה שאמרת על ההורים שלך.
אני רק חייבת לראות מה תאריך, היום זה 26, אוקיי.
היום 26 לשני, 2025.
היום 25?
26.
26, הוא מותר אותי.
כי את יודעת, תמיד שאני, לפני שאתה טוב, תכתבי, אני מחכה.
אני מקשיבה, אני אישה, אני יכולה לעשות
לו. גם אני יכול לעשות, גם לדבר וגם לעשות ככה עם הכפיים. שתמיד אנחנו מדברים על פרק חדש לחיים, אז הדמיון שלנו זה פרק חדש קדימה. מה אנחנו עושים בשלב הבא, כשסיימנו עכשיו קריירה, יוצאים לפנסיה, יוצאים לזוגיות חדשה, הכל קדימה. אבל באמת מה שלמדתי ממך, שרונה, שהפרק חדש הוא גם אחורה. כי הסיפור חיים שלך על ההורים שלך, זה פשוט לספר את זה בצורה אחת, ולגדול עם סיפור מסוים שמלווה אותך עם כל, עם כל הקושי וכל הביקורת שהיה להם, ולהיות מתקרבנת, ולספר את אותו סיפור בפרק חדש אחר. אז פרק חדש לחיים, זה לא רק קדימה, זה גם אחורה, ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, שכדי שהפרק הבא שלנו בחיים יהיה פרק משמעותי, פרק מעלה שמחה ואופטימיות, הפרק של השורש שהיינו בו, הוא גם פרק שאנחנו מספרים אותו מחדש, ושרונה, זה היה סיפור מעורר השראה, ואני עוד רגע רוצה לשאול אותך. כאילו, דיברנו על משבר, על תובנה ועל צמיחה, ואת עושה היום מלא מלא דברים עם התובנות שאת עושה. זה עוד רגע שאני מסיימת את ההקדשה. תודה רבה.
אתה רוצה שאני אקריא, נכון?
כן,
תקריא. יאללה, טוב. אז אני אמרת שאני אינטואיטיבית ואני לא מתכננת.
אוקיי.
אז אברהם היקר, אין צירופי מקרים, מסתבר שכבר בטלפון הבנו שיש לנו חברה משותפת.
נכון.
ושנינו זה. ריגשת אותי בתובנות שלך, באינטליגנציה הרגשית שלך, תודה רבה מכל הלב שלך, שרונה.
איזה כיף, איזה מרגש.
לא ידעתי שתהיה פה.
חברים, אני שמעתי על הספר הזה הרבה ביקורות, משלוש יוצאת אחת.
אה, כן? אבל לא מספרי לי, לא מספרי לי שום דבר.
לא, יש ביקורות מאוד מאוד טובות, זה ספר שהוא נוגע בעצם, כמו שהיא אמרה, היא חשפה את הנימים הכי עדינים של הנפש שלה.
אבל אני אמרתי לך את זה.
והיא עשתה את זה מתוך שליחות, מתוך רצון שכולם יהיה להם פה. ויהיה להם כוח לספר את הסיפור שלהם מחדש, ללכת נגד הזרם, נגד הקולות הפנימיים והחיצוניים שאומרים להם, אתם לא שווים כלום, תקראו את הספר הזה.
אתם שווים הרבה.
זה באמת ספר מעורר השראה. לסיום, יש לנו שלוש דקות.
יאללה.
את היום עוסקת בזה. את מאמנת, את מצמיחה אנשים, תספרי קצת מה את עושה, ואולי זה דוגמה של מישהו ש...
אז אני לא אגע בסדנאות ובהרצאות שלי, אני כן אגע בליווי האישי, מודע ומתוודה ליווי אישי הוא רק לנשים. משום מה היום הפתחה לי צ'קרה שאני אומרת, רגע, אולי אני צריכה לתת מקום גם לגברים, אתה רואה מה קורה לי פה בשידור היום? זה מעניין, אז גברים אם אתם שומעים אותי, אחר כך אתה גם תרשום את הטלפון, אני כבר אמרתי. אחד המקרים היו ממש לפני כמה חודשים טובים, מטלפון של אישה שהיא נשואה. הכל טוב שם, אבל אין אהבה. והיא פוחדת לעשות את הצעד. עכשיו, הדבר האחרון שאני עושה, ויותר נכון, הדבר שאני לא עושה, אני בחיים לא אגיד למישהו להתגרש, לעזוב, אלא אני כן אהיה שם בשביל אותו בן אדם, אותה אישה, עם כל התובנות והחיזוקים שאני צריכה לתת ולעשות. אבל כשאני מובילה אותה בדרך, שהיא תבין מה לא בסדר, איפה המקומות הקטנים האלה, שזה בסדר, יש ארבעה ילדים, נכון? זה לא קל. זה לא קל, כי יש מזונות ויש... זה להיפרד והכל. אבל מה שכן הצליח לי זה, שמתוך התובנות שהבנתי שאין שום אלימות, אלא כי היא מתוסכלת מהמקומות שהיא לא יודעת להסביר את עצמה אליו. אני לא אכנס לפרטים, כי אני מן הסתם גם לא יכולה לחשוף. מספיק שמישהו אחד אולי יכיר ו...
כן.
ושורה תחתונה. הם הגיעו, כן, ליועצת, והם עוברים תהליך שתיהם, ואני אומרת, תודה בורא עולם.
וואו. אם אני מבין נכון, גם היא בעצם...
היא לא מצאה את עצמה.
היא לא מצאה את עצמה, ולכן הזוגיות שלה הייתה זוגיות אפורה.
והיום היא לומדת, ועושה דברים, ומפתחת את עצמה, ויש לה תמיכה מלאה, אבל זה מקרה, באמת, ואני הכי שמחה. אז כבר גם נגיד משהו טוב גם.
כן.
וזה, אתה יודע, תודה בורא עולם על דבר כזה.
נו, כנראה שזה חלק מהשליחות שלך בעולם הזה.
כנראה.
ועוד תוכנית של פרק חדש, מגיעה לסיומה.
תודה רבה, חברים.
שרונה היה מרגש, מעורר השראה, אני חושב ש... אבנר, אני כל פעם אומר לך שכל תוכנית זה שיא חדש שאנחנו, אני אומר, אני לא יודע לאיזה יוצאים נגיע, באמת, תצפו בכל התוכניות שלנו, אנחנו לא מעלים אותן גם לספוטיפיי, אפשר לראות אותן גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, אפילו בטיק טוק יש לנו ערוץ, ותעקבו אחרינו.
ברור, חייבים.
ונפגש, כמובן, בעוד תוכנית של פרק חדש, אז, רגע, איזה שיר אנחנו יוצאים?
יש! זה הילדות שלי.
רגע לפני.
זה הילדות שלי.
יאללה, זה הילדות שלי.
רגע לפני אתה הייתי ושוב רבתך בי נוגע ולו רק ניתן במה באתי למשוך ולמשוך את הרגע רגע לפני שהחורף בזעם מצניח ברד ממרומים רגע לפני שעונה לו הרם ושד אדיר של סלגים ושוב מבטך בי נוגע ולו רק ניתן במבטי למשוך ולמשוך את הרגע רגע לפני אתה הייתי ושוב מבטך בי נוגע ולו רק ניתן במבטי לו רק ניתן במבטי למשוך ולמשוך
כשהתעצב עלים קם שוב אופרה אל תלביך יחללים יבשו אם בהסתיו הכל עבד בעננים חיוך שלך את האביב מביא אני נושם אותך פרדים אני נושם אותך אל תוך ליבי אני נושם אותך אליי בכל כוחי אני נושם אותך אל תוך ליבי אופרה
תמיד קינאו בך נערות אופרה יפה מכל האחרות זמיר סלסל בליל את שמך בשיר נפלא לחת הבס הבינו צעק כולה אני נושם אותך